ואנחנו בפרק כף, לא? משהו כזה? מה? פרק כף א'. אנחנו כבר התחלנו את כף ב'? כן. פרק כף ב' פסוק א'. והיה אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. כן, זה הכותרת של מעשה עקידת יצחק. והשאלה מזדקרת באופן טבעי. והאלוהים ניסה את אברהם, מה עם יצחק? הוא לא ניסה את יצחק. קודם כל תן לי להסביר את השאלה. כן? לכאורה, יצחק, כלומר, אם יש ניסיון באברהם שהוא נדרש להסכים לשחוט את בנו, אז ודאי שעבור הבן הניסיון הוא לכאורה יותר גדול, שהרי הוא צריך להי שחט, שזה כמובן דבר יותר קשה לכאורה. על יסוד זה, ובמיוחד לפי ההנחה של חז"ל, שלפיה יצחק אבינו היה באותה שעה בן 37. אז אדם בן 37 הוא בכל מלוא ההכרה. זאת היא שיטת חז"ל. הרמב״ם, כך מוסר בנו רבינו אברהם בן הרמב״ם, לא, איך אומר רבי אברהם, אבי ז"ל היה ממאן לקבל את הדברים האלה. כלומר, לא ייתכן שהוא היה בן 37, שהרי אם כך היה צריך להיות כתוב, והאלוהים ניסה את אברהם ואת יצחק. חז"ל אמרו שהוא בן 37. הדעה של חז"ל היא שיצחק היה בן 37, אומר הרמב"ם, זה לא יכול להיות, מוכרח להיות שהוא הילד קטן, שאם לא כן, הרי הניסיון הוא גם בשבילו. דעת חז"ל היא שהוא היה בן 37, ואילו הרמב״ם אומר שזה לא יכול להיות הדבר הזה, כי... היה, מה אתם כתבתם אותי בשמונה וחצי? שאלתם אותי בכלל? כתבתם? מי קיבלת את הרשימה? אני לא יודע אם אני יכול להגיע בכלל, יש לי אזכרה. טוב, נראה. טוב, נראה, אבל שתדע. טוב. איך כתוב? אז לכן אומר הרמב״ם, שלא כחז"ל, שאברהם, שיצחק היה ילד קטן. אבל מה נעשה שדעת חז"ל היא שהוא היה בן 37? ולכן אין לנו ברירה, אלא לומר, כמו שאסף אמר, שבאמת זה ניסיון לאברהם ולא ליצחק. כלומר, עבור יצחק, להישחט, להיעקד ולהישחט, זה בכלל לא ניסיון, אלא אדרבה. זה מתבקש. שהרי יצחק הוא צדיק של מידת הדין. מידת הדין עניינה שאני צריך לשלם את המחיר של מה שאני מקבל. זה הדין. והמחיר של עצמי הוא עצמי. ולכן אין ברירה. זה אפילו הגיוני, זה צודק, זה נדרש, זה אידיאלי, לעלות על גבי המזבח. אפשר לומר שאם יש כבר ניסיון ליצחק, זה שהוא צריך לרדת למזבח. כן? פתאום, רגע, מה לא בסדר? אני לא בסדר? למה אתם מורידים אותי? כן, משהו כזה. לעומת זה, אצל אברהם, אברהם מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור הבורא. הבורא זה מי שנותן. אז אם הבורא הוא מי שנותן, אז למה הוא לוקח בחזרה? זה הניסיון של אברהם. לכן והאלוהים, דהיינו מידת הדין, ניסה את אברהם, דהיינו מידת החסד. כן, מה שאלתך?
בקשר לעניין של הדין, הרב אומר שהדין זה מה שדברים
נותנים. נכון. לא, זה התשלום. כלומר, יש מה שנקרא הדדיות. ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. זה מידת הדין.
זה אפשרי? מידת הזאת אפשרית?
באופן מעשי, לא באופן תיאורטי. באופן מעשי, בלתי אפשרית. זה מה שחז"ל שמים בפיו של אברהם, אמר לקדוש ברוך הוא, אם דין אתה רוצה אין עולם, ואם עולם אתה רוצה אין דין. כן.
אברהם? כן. אני לא מצחק. סך הכל הוא... אפילו שהוא צדיק של מידת הדין. הוא לא יכול לוותר על החיים שלו. זה לא הגיוני. יש לו דין, הוא מאוד חזק אצלו, אבל הדין שהוא חזק אצלו מבטר על החיים, זה נראה קיצוני מאוד.
מה הקושיה? לא הבנתי את הקושיה.
הוא הבן של אברהם.
נו.
הוא צדיק.
של מידת הדין.
צדיק של מידת הדין.
סובה.
עדיין, הוא לא אמור לרצות למות.
למה לא?
הוא אמור לעשות את הדין בעולם, ולא למות מהעולם.
למה לא?
כי למות מהעולם זה לעזוב את העולם, זה לא מידת הדין בעולם, זה מידת הדין בשמיים.
ואז מה?
מידת הדין בשמיים היא לא...
כלומר, לפי מידת הדין, העולם לא יכול להתקיים, במילים אחרות.
לכן הוא לא יכול לחיות בעולם הזה.
נכון, נכון. הוא לא יכול לחיות בעולם הזה. כלומר, החידוש הוא, זה חידוש שמידת הדין נדחית. כלומר, מידת הדין היא תולדה הכרחית של החוכמה. אבל קיום העולם זה תולדה של הרצון. כלומר, כאן יתברר שהרצון גובר על החוכמה.
כן. יצחק אין סייבנות, אין לו מה להגיד בעולם.
הוא מדבר על, על מה שהוא מזדהה איתו. הוא מזדהה.
הוא מעדיף
לו להיות. לא, זה לא נכון. זה לא נכון. אתה אומר שיצחק היה מעדיף לו להיות פה. זה לא נכון. לא, זה לא נכון. יצחק מעדיף שיהיה דין. אם הדין דורש לא להיות, אז לא להיות. אבל זה לא שיש לו תנועה של מוות. הוא בעד מידת הדין. כן, בבקשה.
לא, אז כן, חזק את השאלה. יצחק הרי מבין שהוא ההמשך.
על פי מה? על פי הרצון.
מסתובב.
רצון השם שיהיה המשך.
אבל זה לא תלוי ברצון...
זה רצון... רגע, סליחה, אתה מבין אותי או לא? אתה מקשיב למה שאני אומר? רצון השם שיהיה המשך. אתה את זה מבין?
כן.
כן. אז יצחק אומר, על פי הרצון אני צריך לחיות, אבל על פי השכל אני צריך להיות. אתה מבין את ההגדה?
לא.
כי השכל מחייב שיהיה מידת הדין בעולם. זאת אומרת, שמה שיקובל ישולם. שאני אשלם על מה שאני מקבל.
מאיפה מגיע
לרצון?
מהשם.
זה קודם לשכל. קודם לחוכמה. כן, הרצון קודם לחוכמה.
למה שהשכל יהיה
כתובה?
למה שלא יכול להיות
רצון? אם היה עולם רק עם רצון וללא חוכמה, גם אז העולם לא היה מתקיים.
אבל זה כן חוכמה. הרצון זה שיא החוכמה.
לא. לא, לא. הרצון זה לא שיא החוכמה, הרצון זה הפך החוכמה. הרצון יכול לרצות בלי גבול, החוכמה היא מוגבלת. כפי שאמר דקארט, הוא אמר, אנו מוגבלים מצד התבונה, ובלתי מוגבלים מצד הרצון. זאת אומרת, הרצון אין לו גבולות. אין גבול למה שאני יכול לרצות. זה אינסופי. אני יכול לרצות עד אינסוף. אני יכול לרצות. לא, אני יכול לרצות הרבה. אני אפילו יכול לרצות להיות אלוהים. נכון? יש רצון כזה לפעמים אצל אנשים. זאת אומרת, הרצון הוא מחובה, הוא ניצוץ האינסופיות שבנו.
זה בחוכמה?
בחוכמה זה לא. בחוכמה זה ההפך. בחוכמה יש גבול. יש גבוליות. עושים כך ולא עושים אחרת. יש חוקים.
אז ברצון של הילדים, הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא, אפשר לדבר. אז אין
אצלו
חוכמה ברצון, או שזה לא קשור
אליהם? אני לא מבין את השאלה בכלל.
מהרצון,
חפץ גם בחוכמה. ולכן יש חוכמה בעולם. כמו שכתוב בספר איוב, והחוכמה מאין תימצא. זאת אומרת, זה מתחיל מן העין, העין סוף. דיינו הרצון, מזה משתלשלת החוכמה.
הקדוש ברוך הוא
רצה לברוא את העולם בדין. לא, לא, לא. בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. עצם הרצון לברוא את העולם זה חסד. אחר כך, החסד הזה הוא רצה שהוא יהיה במידת הדין. כי זה חסד עוד יותר גדול שהעולם יברא בדין. אבל ראה שאין העולם מתקיים לפי שעה על פי הדין בלבד, לכן שיתף את מידת הרחמים כדי שיתקיים העולם עד שיעמוד בדין. עד כאן מובן? יוצא לפי זה שהסדר של המידות הוא חסד, דין ורחמים. חדר, ראשי תיבות חדר, ובדעת חדרים ימלאו. בסדר? הבעיה היא כאשר הדין במקום להיות אמצעי הופך להיות מטרה. שאתה מקדים את הרחמים לדין. ואז הבעיה היא כאשר הדין, במקום להיות אמצעי, הופך להיות מטרה. ואז אתה מקדים את הרחמים לדין. ואז הסדר, במקום להיות הדרים, מתהפך. והאלוהים ניסה את אברהם. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, כן. אני יכול לחזור על זה, בגלל שאני לא אמרתי את זה. לא הסברתי למה הם אמרו שהוא בן 37, אז כך שאני לא יכול לחזור על זה. כן. טוב. אתה שואל, למה חז"ל אמרו שיצחק בן 37? פשוט, הם עשו חשבון. הם אמרו שמיד אחרי עקדת יצחק נולדה רבקה. כי הרי מיד בסמוך לזה מספרים לנו על לידת רבקה. אז חז"ל אמרו, אם כן, היא נולדה באותה שעה. ויהי יצחק בן 40 שנה לקחתו את רבקה. כן? אז זאת אומרת שעברו 3 שנים. למה? בגלל שהגיל המינימלי שבכלל שייך לקחת אותה זה גיל 3. מסקנה, הוא היה בן 37. ועוד ראיה, שהרי מיד אחר כך מתה שרה, ושרה הייתה בת 127, והיא ילדה אותו בהיותה בת 90. אז מה ההפרש? 37. עכשיו זה בנוי על מספר הנחות יוסוד שהן לא הכרחיות בפסוק. כן. אגב, המהר"ל בספר ברגולה אומר לך שכשאמרו שרבקה בת 3 הייתה, לא מתכוונים שהייתה בת 3. אלא הם מתכוונים לומר שהרי מגיל 3 ואילך הביאה היא ביאה. ולכן אמרו מאותה שעה היא ראויה ליצחק. זה הכוונה, באופן אבסולוטי. אין הפרש של זמן. אבל במציאות זה מה שיכול להיות. כן, מה אתה אומר?
אם נחזור למה
מעין כניסה
להיום,
שהחוכמה
בעצם
דברת מהאינסוף,
נכון?
נכון.
אז
האינסוף
הוא בעצם ביטוי של הרצון?
כן.
מי יסביר לזה שיצחק הוא בעצם
מידת, הוא לא
יכול
לעמוד,
הוא
מוכן לוותר
על עצמו
בשביל
הדין? זה לפי הפשט?
זה
לא
יהיה פשט. כן.
זה הרב
מסביר את זה עכשיו. כן. אתה יכול לשאול אותי מאיפה למדתי את זה. למדתי את זה מרבותיי. בסדר. ויאמר אליו אברהם, כן. נכון, גם בהוויה, גם בקוסמוס. טוב שהבנת את זה. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. זה עניין מאוד. מה זה ויאמר אליו אברהם? היה מספיק להגיד, ויאמר, כחנה וכו'. מה זה ויאמר אליו? אברהם. לא מצאנו בשאר המקומות שהקדוש ברוך הוא פונה לאברהם ואומר לו את שמו. מה אתה אומר? לשון חיבה. כן. עכשיו, מי זה אברהם? אברהם זה אברהם. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא פונה לנברא וקורא לו בשמו, אז הוא דורש מן ה... מקבל הקריאה להרגיש את כל כולו. כלומר, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לו, היה אברהם. והוא אומר אליו, היה אתה. מה פירוש הדבר? היה אתה. שלא תקטין את שיעור הקומה שלך. מדוע? כי אפשר לומר שלהקריב בן, זה דורש באיזשהו מקום להשתגע. כלומר, אתה צריך לא לשים לב למה שאתה עושה. אתה צריך להיות קצת שיקור, קצת מסומם. לא להבין בדיוק את מלוא המשמעות. אבד נא לרגע את צלילות דעתך. ואז יוצא היה שהייתה, היינו מדברים פה על ניגודיות בתוך נפש האדם, בין עשיית רצון השם לבין עשיית רצונו של האדם. וכדי לעשות את רצון האלוהים, אני צריך במידה מסוימת להקטין את רצוני אני. מה שאין כן פה, שבו כתוב, ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני. כלומר, עליך להיות עצמך בכל מלוא מובן המילה. כדי שהבירור הזה יעשה בתכלית הצלילות. כן.
כולל להיות גם במידת החסד, להיות
מישהו... הכל, כן, להיות לגמרי חסד. ויאמר... נכון, זה באמת השאלה, כן.
יש פה איזשהו ניסיון שהוא היה חתר כנגד כל המעשים שהם עושים בזמנו, שהם מקבלים את הילדים ודברים
כאלה. כן, זה שהוא בהחלט בעיה, כן, הרי... בכלל, אז היו מקריבים ילדים בלי בעיות. זאת אומרת, זה היה מקובל בפולחן העמים באותם הימים, להקריב ילדים.
אז אנחנו לא חושב שהאלוהים שעוד לא כדכון להגיד?
זה בדיוק העניין. הרי אברהם כל הזמן דיבר נגד זה. וזה עוד בעיה, אבל יש פה נקודה נוספת. הרי לכאורה, מה הניסיון הגדול? אם זה חלק מהתרבות להקריב תינוקות, אז הניסיון, אף על פי שהוא ניסיון קשה, אבל הוא לא כל כך קשה, כיוון שזה הנורמה. וכל אדם לכאורה צופה את האפשרות שאולי יקריב את בנו וכו'. אבל, מה?
הצליח לו אבל שזה הזרע שלו.
לא, אבל פה יש עניין אחר. כל פעם שהקריבו ילדים, היו עושים את זה מתוך אובדן חושים. פה האיש הולך 3 ימים, בלי לשתות יין, בלי לקחת סמים, בלי להיכנס לריקוד אקסטטי פרנטי, והוא עושה את זה מתוך מלוא ההכרה. יש פה משהו.
גם כולם בטח עשו באיזשהו אופן דומה.
לא.
הם הלכו לשם עם הילדים לאזור הזה, אמרו סתם זה פיקניק, הם ידעו לאן הם הולכים.
כן, אבל זה לא היה מתוך כלומר זה לא היה מתוך הליכה, זה היה נעשה במקום. ויאמר, הנני. ויאמר, הנני. האמירה הזאת היא מאוד חשובה. זאת הפעם הראשונה שהיא נאמרת בתורה. מה? כן, פעם ראשונה. הנני. זה לכאורה תשובה לשאלה שקדוש ברוך הוא שאל כבר את האדם, ויאמר לו, אייקה. ולא מצאנו תשובה לשאלה הזאת. לקח יותר מ-2000 שנה, עד שסוף סוף מישהו ענה, הנני.
כן?
מה?
עוד פעם
באברהם. לא בדיוק, באברהם אברהם. זה לא אותו אחד. טוב, ואומר אליו אברהם ואומר הנני. מה? אז זהו, פה לא. ויאמר, קח נא את בנך. למי הכוונה? מה, הוא אמר לו להקריב את שניהם?
אחד מהם.
את מי מהם?
יצחק.
את יצחק. מה? עכשיו אני מבין. קח נא את בנך. אז בנך, כשהקדוש ברוך הוא אמר את זה, הוא התכוון ליצחק. מה הבין אברהם כשהוא שמע בנך? כן, אז חז"ל שמים בפה של אברהם, אבל יש לי שניים. אבל יש פה בעיה. אם אברהם עשוי לענות, אבל יש לי שניים, אז למה הקדוש ברוך הוא אמר לו באופן המבלבל אותו? למה הוא לא אמר לו ישר? קח נא את יצחק. למה הוא קח נא את בנך? כי זה אמור להיות ברור מלכתחילה לאברהם, שכשאומרים לו בנך, הכוונה ליצחק. כי הרי אתם זוכרים בפרק כף מה היה? שהיה שם פרק כף א', סליחה. כן? שאברהם התווכח האם ישמעאל הוא בנו או יצחק בנו. וההכרעה של הקדוש ברוך הוא הייתה שיצחק זה בנך וישמעאל זה זרעך. כן, כלומר, יצחק הוא בנך וישמעאל הוא בן האמה. אמנם הוא זרעך, אבל לא בנך. זוכרים? למדנו את זה, נכון? לכן כשהוא אומר לו, קח נא את בנך, זה ניסיון לאברהם. כאן כבר, והאלוהים ניסה את אברהם. הניסיון, האם אתה מבין למי אני מתכוון כשאני אומר בנך? עכשיו, בואו נעמיק קצת יותר. כשאברהם שומע בנך, מי קופץ לו לראש?
ישמעאל.
בסדר? כלומר, יש פה איזה איפוס של הכוונות אצל אברהם. קח נא את בנך. עכשיו אני זוכר מי זה בנך. את יחידך. כלומר, מבין שניהם תיקח את זה שהוא יחיד. ואז חז"ל אומרים שאברהם אמר, אבל זה יחיד לאמו, וזה יחיד לאמו. מה, הקדוש ברוך הוא לא ידע את הקושיה? אלא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תיקח מבין שניהם את היחיד שהוא באמת יחיד. רק זה שהוא יחיד תיקח, לא את השני. מה? מה לא מובן? זה מובן מאוד. כן, ברור. אבל מי הוא יחידך? לא יחידה, אלא יחידך. אז הוא אומר לו, אשר אהבת. אז זה ברור. זה הולך עוד ידור. זאת אומרת, אבל מה הקדוש ברוך הוא מתכוון? אנחנו כבר יודעים שהוא מתכוון ליצחק. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בא להגיד לו, אתה יודע את מי אתה צריך לאהוב? ואברהם עושה כך במדרש, אני אוהב את שניהם.
וישמעאל יותר קרוב.
אז אמר לו, את יצחק! עכשיו אתה מבין, עכשיו אני מבין. בנך, יחידך, אשר אהבת, זה יצחק. איזה חידוש.
אבל זה הפוך מה שהוא רוצה.
נכון. עכשיו, הוא עוד לא אומר לו מה הוא הולך לעשות איתו. זאת אומרת, לכאורה, כך נע, זה לדבר טוב, זה לדבר נעלה. כן, מה אתה אומר?
זה לא היה לו ברור אחרי הגירוש של האמה, ואחרי הגירוש של
ישמעאל. זהו, אז פה זה לא ברור. ולך לך. כן.
רגע, אני מושג גם לקרות?
לא, בשלב הזה לא.
אז מה זה משנה? אז למה דווקא ישמעאל קופץ?
אבל הוא אומר, כך נע. אז בסדר, יש משהו חשוב. כמו שאולי לכהונה גדולה, הוא יהיה כהן גדול, לא יודע. כן, מה אתה אומר?
לאברהם גם כן ירוח קודש, הוא לא יכול לראות את המנסים של ישמעאל, מה שיהיה לו בעתיד,
נוסף. זה שאלנו כבר בפרק הקודם, נכון?
ישמעאל חזר עכשיו הביתה אחרי שהוא היה קצת בגלות, זה לא דיברנו.
אנחנו מיד נראה שכן פתאום, כן.
רגע, אני שאלה, אפשר שאלה?
שאל, שאל.
לא, כי יש פה איזה מישהו מאחור,
לא? יש הרבה. יש הרבה, יש אחד, שניים. טוב, מה רצית, נו?
כאילו,
כאילו
אברהם
כאילו
מתעלם פה
מזה ששרה
היא הבחירה פה.
נכון.
למה זה?
כי יש לו
חיבה,
ישמעאל.
אין בזה
היגיון. אבל אין בזה היגיון, אבל יש בזה אהבה. כן.
אפשר להגיד שהניסיון האמיתי לאברהם, זה אם אתה שהוא יכול לבקש ממנו לבקר את ישמעאל דווקא.
אבל הוא עוד לא אמר לו מה הוא הולך לבקש ממנו. הוא לא אמר לו שהוא הולך להקריב אותו. והלך לך. הלך לך הזה זה ביטוי מאוד, מאוד יפה. איפה מצאנו אותו? בתחילת דרכו של אברהם. כלומר, זה כאילו בא לומר ש... כן, פרק י' פסוק א', יפה מאוד. זאת אומרת, שמכאן ואילך יש כביכול יציאה חדשה של אברהם. הלך לך עכשיו בא לידי השלמה, או אולי יש פה הלך לך חדש. אל ארץ המוריה ועליהו שם לעול. אתה אפילו לא יודע לאן בדיוק. על אחד הערים אשר אומר אליך. כלומר... מה, אז ברור, מה, האם הוא מבסוט? לא.
הוא
חושב
שישאר
ישמעאל, זה... רגע, רגע, אז פה באמת יש פה משהו מאוד מאוד בעייתי. שמצד אחד, דווקא נדרש מאברהם לגלות אהבה מלאה ליצחק, בוודאי אוהב אותו. אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, בנך, יחידך אשר אהבת את יצחק, אז הוא אוהב את יצחק. ודווקא כאן אומרים לו, אקריב אותו. יש פה משהו לא ברור. כן. עכשיו, כי הרי פה נשאלת השאלה, אם באמת יצחק הוקרב, אז מי יישאר? ישמעאל, אז כבר כוונתו שהקדוש ברוך הוא לא ברורה, הוא רצה שאני אוהב את יצחק. אז לכן יש מוכרחים לברר את זה. אברהם הולך לעשות בירור, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נערים איתו ואת יצחק בנו. מי הם שני הנערים? חז"ל אמרו, שני הנערים זה ישמעאל ואליעזר. מה?
ישמעאל
ואליעזר. מה?
ישמעאל
לא? אלא מי? כן. זאת אומרת שעכשיו נעשה פה בירור רציני. ארבעה אנשים הולכים בדרך. ככה זה יוצא, נכון? החמור זה לא אדם. כן. יש ארבעה אנשים שהולכים בדרך. הלו הם, אברהם, יצחק, ישמעאל ואליעזר. יש מכנה משותף לכל ארבעת האנשים האלה. ארבעתם נימולים. לארבעתם יש ברית מילה. נכון? עכשיו, לכל אחד, מה? לכל אחד יש ברית מילה מסיבה אחרת. לאברהם יש ברית מילה בגלל שהוא מי שנחרטה איתו הברית. יצחק נימול כי הוא בנו. אליעזר נימול כי הוא עבדו. ישמעאל נימול, למה? או אולי עבדו. הוא גם, ספק, ספק מצד מה? האם מצד שהוא בן השפחה, אז מדין עבדו, או מצד שהוא זרו, אז מדין בנו. כלומר, יש פה משהו בעייתי. אז זה צד עבדו. בני ביתו זה עבדו. יליד בית. כן? או, שמה תאמר? לא, עד רבה. כיוון שזה בנו.
מה יפה? כל מי
שאלסו
הבית
אימון,
לא
משנה. לא, זה הבדל עצום. הבדל עצום. כי אם זה מצד עבדו, אז בתור עבדו הכוונה תלמידיו. כלומר, השאלה היא מי ממשיך את האברהמיות? התלמידים, ואז יכול להיות אליעזר, או שזה לאומי, ואז זה הבן, זה יצחק. או שזה שניהם ביחד, אז ישמעאל. כלומר, הבירור צריך להיעשות. לכן צריך להביא את כל מי שנוגע לפרשה, להביא אותו להר המוריה. שסוף סוף נעשה דיון רציני, שבו נכריע מפה ההמשך. לכן יש כל האופציות מובאות. אברהם בא עם כל שלושת הממשיכים הפוטנציאליים. כן. לא ברור. גם זה צריך לברר. כן. כן, מה אתה אומר?
אליעזר פה נכנס לקריטריון. זה לא היה
בשיח עם הקדוש ברוך הוא, שאליעזר גם כן אמור לדבר שאתה. כן. אני חושב שאתה שכחת את הנאמר בפרק תדוו, פסוק ג' וגם פסוק ד'
אמרת
פסוק לפני כן, שני פסוקים לפני כן, תעשה פסוק ב' ואומר השם אלוהים מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי ובין משק ביתי ודמשק אליעזר ויאמר אברהם הני לא נתת זרע והנה בן ביתי יורש אותי והנה דבר השם אליו, אמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממך, הוא יירשך. זאת אומרת, הדבר עלה לדיון. אז מה אתה אומר שלא עלה לדיון?
אוקיי, אבל הדברי זה כבר נקטר, אמר לה, שאליעזר לא זה
שיירש אותו. אבל אם יצחק ישחט, אז אולי כן ישמעאל, כן, אליעזר יירש אותו. גם זה דבר שצריך לעלות על הדעת. אבל נשאר
ישמעאל.
אולי לא, אולי אם צריך לשחוט את הבן, סימן שלא צריך את ה... שלא הבנים בכלל אינם ממשיכים.
כן.
אבל הוא לעכשיו הקדוש הוא חזר בו? כן.
לא היה פה ניסיון שהוא אמר לו לשחוט את יצחק ואז ויש כמה בוקר? שהוא קם בבוקר למרות...
כן, ברור, ברור, גם זה יש. זה בחזל אנחנו מצאנו. שיש אילו זריזים, זריזים מגדילים למצוות. כן? אבל פה אני מדבר על זה שהוא לוקח את שני נעריו. אגב, יש פה פירוש נפלא של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר, איך אדם יכול להעלות את השטויות שהוא עשה בזמן נעוריו? איך אדם יכול? ואדם בזמן שהוא ילד או נער עושה שטויות, צריך לרומם את זה. ויקח את שני נעריו איתו, הוא לקח את השנים של הנערות שלו איתו, איך? על ידי מילתא דבדיחותא ואת יצחק בנו. כן, המילתא דבדיחותא יכול לתקן כל הנעשה בזמן הנעורים. לא, כן, מילתא דבדיחותא זה מדרגה עליונה. טוב, מה? לא, מילתא דבדיחותא, צריך לדעת מה זה מילתא דבדיחותא. זה מעלה עליונה של הצדיקים, שהם במילתא דבדיחותא שלהם עולים עד שורש החוכמה. פסוק ג' ויקום וילך, ויבקע צעולה, ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ואומר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה. עם החמור. עכשיו אני שואל אותך, מה זה פה? מה פירוש הביטוי פה? מה כלול במילה פה? מה? מה זה כאן? כאן זה פשוט תרגום של המילה. מה? תגיד לי מה הגבולות שלו. מה הגבולות של המקום? הוא אמר להם לא לזוז 2 מילימטר? אולי 4 מטרים מותר להם לזוז? אולי 20 מטר? כמה? חומר, למה? חמור זה במובן של חומר? לא יודע, זה מילה מאוחרת. חומר במובן של מטריה, זאת מילה שהתחדשה בימי הביניים. אפילו חז"ל לא השתמשו במובן הזה. אפשר לומר, אבל מה זה פה? מה פירוש המילה פה? פה זה העולם הזה כולו. כל העולם הזה זה פה. מה זה להיות פה? כשאמר אני פה. יכול להיות שאני פה על הכיסא, אני פה בחדר, אני פה בכדור הארץ, אני פה בעולם. כלומר, אברהם אומר, אתם תישארו פה. עם החמור. כלומר, בעניין זה אין הבדל ביניכם לבין החמור.
עם הגוף?
כן. לא בהמיות. זאת אומרת, התפיסה הרוחנית שלכם אינה יכולה לעלות מעבר לתורתו של קאנט. כלומר, אתם תכירו את עולם ההופעות, לא את עצמות הדברים. כתוב בספר תהילים בפרק ח', מה אנוש תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, אשר תנה הודך על השמיים. כלומר, המלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, מה זה האדם? שום דבר. מה ההמשך? ותחסרהו מעט מאלוהים וכבוד והדר, תעתרהו, תמשילהו במעשה ידיך, כל שטה תחת רגליו. כן? אתם יודעים שאת המזמור הזה אמרו האסטרונאוטים האמריקאים כשנחתו לירח. אמרו את הפסוק, את לא, בטח, הכל מוכן מראש. ירדו, אמרו, ככה באנגלית, צריכה, את המזמור של דוד המלך. עכשיו, מה זה ותחסרהו? מעט מאלוהים. כמה זה אלוהים בגימטריה? מה? פרק ח'. אתה יכול לשאול אותי, לא אותו. כן, אלוהים בגימטריה, 86. אז ותחסרו מעט מאלוהים, כמה המעט שאפשר להוריד? 1. 86 פחות 1, זה יוצא 85, נכון? זה מה שאומר לכם, להם, שבו לכם פה, 85, פה בגימטריה, 85, עם החבר. ואני והנער נלך עד כה, כה בגימטריה, 26 פחות 1. מה זה 26? שם הוויה, נכון? י' כ' ו', גימטריה 26, אז מעט מהוויה. מה ההבדל בין אלוהים לבין הוויה? אלוהים זה המקסימום של ההכרה הפילוסופית. כלומר, אתם לא יכולים לעבור מעבר לזה. אמנם זו אינטואיציה מאוד גבוהה, אבל זה בסופו של דבר עם החמור. זאת אומרת, זה נתון בקטגוריות הגוף.
ואפילו להגיע לזה אפשר.
לאלוהים ממש לא, אבל פה, מעט מאלוהים. כן? אתה מגיע אפסילון, מיקרון, מאלוהים. אבל אני והנער נלחד פה. זאת אומרת, אנחנו הולכים להיפגש עם האלוהות המתגלה, עם הפריצה של הגבולות האלה.
אבל עד ל-25 הרב, לא
סופי. נכון, אבל קרוב לשם הוויה, עד 25. נלך עד כה.
26 זה יותר
מ-26. מה? 25 זה יותר מ-26.
לא, 86-5 זה יותר מ-25,
מבחינה מספרית. מבחינה איכותית, הפוך, כן.
נכון, המקרה הזה דומה לקראת ים סוף, שאדם צריך להגיע למקום שבו הוא, נכון, העתיד נסתר ממנו, להגיע למקום...
צריך אמונה, מה שנקרא. אמונה, כן? להיפגש עם מה שמעבר לי, נכון, כן.
ואיזה רמה הם מפגשים, שני הנערים?
שני הנערים מגיעים עד פה, כלומר, מעט מאלוהים. להופעות של היש, כלומר, האינסוף איננו מושג להם, אבל יש הופעות. ואילו אברהם, הוא נפגש...
עד כמעט
את האינסוף עצמו, כן. מה אתה אומר?
הוא
אבל מי... למה? לא בגלל שאברהם עולה, אלא בגלל שהאלוה נגלה אליו. כן, מה אתה אומר? כתוב וירא את המקום מרחוק. מה זה? איך הוא יכול לראות את המקום מרחוק? רק בנבואה. סימן שאז הוא עלה לרוח הקודש. כן.
מה
אתה אומר
נער? למה הוא קורא לו נער?
זהו, זה השאלה, למה הוא קורא לו נער? יכול לצאת להגיד ואני והבן. אבל לכאורה פה כולם נערים פתאום. לכאורה, אמרנו, נער זה הדחוי, בן זה הממשיך. מאחר ולא ברור לאברהם מה הולך להיות, לכן הוא אומר, אתם נערים זה בטוח, אבל גם הוא נער, אני הולך לשחוט אותו. אז הוא לא הבן. ברור? כן.
רגע, לכאורה לפי זה יוצא שהוא ידע מה... זאת אומרת, הוא ידע מה אלוהים רוצה
ממנו. לא, הוא לא ידע, זה בדיוק העניין.
אבל כל היה בנבואה...
הוא מאבחן, לא, הוא לא כל היה בנבואה. הוא מאבחן שזה כך. הרי חזל פה אומר על הפסוק הזה, ניבא ולא ידע מה ניבא. זה מין מצב, מדוע הוא לא ידע? כלומר, אין פה דעת. יש נבואה, אבל אין פה דעת. אין פה שכל שמסביר את הדברים. לכן יש חיסרון.
מה הניסיון פה? אם הוא ניבא את זה.
שמה?
אם הוא לא ידע, אבל הוא ניבא שבאמת...
שהוא יחזור.
כן.
נכון. אבל הוא לא יודע שזה משהו נבא.
זה לא אברהם
בידי עצמו. פה יש החלשה של האברהמיות שלו, כן, בהחלט. כן, מה אתה אומר?
אני לא מבין למה צריך לעומד את האחד הזה, שדברת על פה.
מעט מי. אז איך אתה עושה מעט מי?
לא הבנתי, אבל למה...
למה להוריד אותו? פשוט, אם זה 86, אז היינו אלוהים בעצמו. איך אמרו הפילוסופים הקדמונים? לו ידעתיו הייתיו. מאחר ואנחנו לא הוא, כל יודע הוא תמיד חיצוני לנודע. זה מה שאני אסביר לך. ברגע שנדבר על ידיעה, אז הידיעה יש בה תמיד מרחק מן הדבר הנודע. אם אני יודע משהו, סימן שאני לא אותו משהו. אז יש פה ירידה של אחד. מינימום, כן? תפסת מות, תפסת. כן. שהוא הגיע לרוח הקודש. רשי כותב, רע ענן קשור על ההר. איך הוא רע? כן? כתוב, ידעו נעריו כי כרעם למור, האור הראיתם צץ בראש הר המור. ויאמרו, לא נחזה רק מהמור, ויאמר, שהוא פועם משולים לחמור, ואני והנער להשתתח, עוקד ואני עיקד, והמזבח. יפה. אני רואה שאתה זוכר משהו. כן, עכשיו, כן.
הוא חסר, הוא היה צריך להגיד
בניון?
הוא היה צריך להגיד
בניון? רגע, נראה מה הוא אומר. קודם כל הוא אומר הנער.
אין פה קצת שנינות כשאנחנו מדברים
בנושאים
האלה ביחס
לאלוהות? טוב, זאת שאלה כללית. ונשתחווה. ונשתחווה. מה פירוש ונשתחווה? קודם כל, איזה בניין זה? מי אמר עתיד? אני שאלתי איזה זמן זה? טוב. הבניין הוא? התפעל, נכון? התפעל. מה השורש? מה? שחה. שין חת ה. או שין חת יוד, מה? תלו, יפה, יפה. השאלה היא, האם זה בניין התפעל, או שזה בניין השתפעל? יש, לבגרות אתם לומדים שבעה בניינים בלבד, כן? כן, באמת. קל, פיעל, נפעל, פועל, הופעל, יפעיל, התפעל. זה מה שלומדים. לבגרות. אבל באקדמיה יודעים קצת שיש עוד כמה בניינים בעברית שהשימוש בהם הוא נדיר. למשל הוט פעל. כתוב מפורש בספר ויקרא. והלוויים לא הוט פקדו בתוכם. אם כן יש דבר כזה, הוט פעל. ויש גם עוד בניינים, שפעל וישתפעל, שאגב הם בשימוש מצוי בערבית ובארמית. כן, בערבית הסתפעה עלה. מה? מהאלף בית. השין היא חיזוק, למשל, לכתוב לשכתב, כן? זה כתיבה חזקה יותר, להכניע, להיש, או לשכנע. זאת אומרת שהשורשים, לפי מה שמדנים בבגרות, הם שורשים של ארבע אותיות, הם לא תמיד של ארבע אותיות, הם בעצם שפעל עם שין, כן? בסדר? שדרוג, שכנוע, אז שכתוב. אז גם פה אפשר להגיד ונשתחווה, זה לא התפעל אלא זה השתפעל, ואז יוצא לפי זה שהשורש הוא כמו שאמרת חווה. חווה ונשתחווה. אז מה זה חווה? אבל מה זה חווה? לא, לא ובב. אבל מי זאת חווה? אם כל חי, נכון? ויקרא האדם את שם אשתו חווה, אשתו חווה, כי היא הייתה עם כל חי. זאת אומרת, ונשתחווה, הכוונה, אנחנו נשוב אל מקור החיים שלנו. מי אמר לחפר? אנחנו חוזרים אל שורש החיים שלנו. נשתחווה. ומעניין שזה בעצם הפעולה שנעשית בהשתחוויה. איך נעשית השתחוויה באופן פיזי? השתתחות, השתתחות, כן? כן, פישוט ידיים ורגליים, לא כמו שעושים המוסלמים, כן? שהם מרימים את תוסיקם כלפי מעלה, אלא השתתחות, ממש, כן? זה השתחוויה. זאת אומרת, ביטול היש, כן, כל הגוף כולו בפישוט ידיים ורגליים, לחלוטין. מה? אני לא יודע, אבל ככה זה, כן, והיא נשתחווה. כלומר, גם הפעולה הפיזית היא תואמת את הפעולה הנפשית. אנחנו חוזרים אל מקור החיים שלנו, ביטול הישות שלנו. עכשיו, אם זה נכון, הדבר הזה, שאנחנו משתחווים, לכאורה, מה יקרה לנו, או לאברהם ויצחק? לא יחזרו. לא יכולים לחזור במצב כזה. נכון? מביטול היש, המוחלט. אין שום אפשרות לחזור. ומה כתוב? ונשובה עליכם. לא, מאוד, מאוד לא מובן. כי הרי השאיפה של כל נפש מודעת לעצמה, זה לשוב אל האלוהים, לא לחזור. זה המיסטיקאים הם כאלה. כן? כל המיסטיקנים, ובכללם גם המיסטיקנים הסינים, גם הם סבורים שבעצם האידאל של האדם הוא המוות. הדבר הזה הוא מאוד הגיוני. כן? כי מי לא ירצה להידבק במקור החיים שלו. והנה פה חידוש חידשי התורה. החיים והמוות נתתי לפניך. ואומנם אם אתה נורמלי אתה תבחר במוות, אבל אני מצווה עליך ובחרת בחיים. כלומר החידוש הוא שחיי העולם הזה הם מקום המפגש עם האלוהות. מובן? איפה אנחנו רואים את ההתחלה של הכיוון הזה? נלכה עד כה ונשתחווה, אבל המטרה היא לא להישאר שם, אלא ונשובה עליכם. כלומר, לפי זה יוצא שהפסגה של הניסיון של העקדה זה הפסוק האחרון. מה אומר הפסוק האחרון של פרק כ"ב? וישוב אברהם אל נעריו. כלומר, השיבה הזאת של אברהם אל הנערים, זה הנקודה הקשה. אחרי כזאת רוממות, כזאת עלייה, הוא צריך להביא את מה שהוא השיג שם ולתת אותו לנערים. בסדר? כן.
זה גם היה
בנבואה. מה?
מה שהוא אמר.
נשוב עליכם, כן. אבל לא ידע שזה מה שהוא אומר. כן, מה אתה אומר?
בעצם מה שאמרתי והמסיקנים שבעצם כולם בשמה בעצם רוצה לחזור ושוב לזכויות,
נכון.
זה שבעצם דורש ונשמה ישר
בעלה. כן, כלומר יש פה חידוש שהחיים כדאיים. כלומר מכאן אהבת החיים של היהודים. שהיהודים כל פעם שיש דבר קדוש הם אוכלים. שמת לב? שיש משהו קדוש, היהודים אוכלים. כן? באמת. למשל יום שבת, שהוא היום הקדוש ביותר בשבוע. היה ראוי שיהיה יום צום, לכאורה. יום שבו האדם מתייחד עם עצמו, לומד תורה, מתבונן, מתפלל, עושה גם מדיטציה, לא יודע, משהו. במקום זה, וקראת על השבת עונג, צריך לאכול, צריך לשתות, צריך לנוע.
אבל היום הכי קדוש בשנה,
אנחנו אוכלים. היום הכי קדוש בשנה, אנחנו אוכלים. דיינו השבת. שבת זה יותר גדול, מבחינת ההלכה, יותר קדוש מאשר יום הכיפורים, ולא שום ספק. כן. אגב, גם יום הכיפורים הוא דווקא מאוד מעניין בהקשר הזה. מה המטרה של יום הכיפורים? הסעודה שאחרי הצום. כן? כלומר, למה אוכלים אחרי צום יום הכיפורים? מוזר, לא? למה לאכול? הרי היה כזה טוב. צמנו, היינו במצב עילאי. למה לאכול עכשיו?
חוזק.
אז אוכלים, יש אומרים שאוכלים בגלל שהצום נגמר. כיוון שהצום נגמר, אז אוכלים. זה הסבר אחד. אבל זה סותר את ההסבר שבהלכה, כי הרי ההלכה אומרת שהסעודה של מוצאי יום כיפור היא סעודת מצווה, שבה צריך לאכול בשר, לשתות יין, עם מפה יפה כמו של שבת וכו'. זאת אומרת, יש מעלה לאכילה הזאת. זה בכלל לא בריא, כמו שאכילת שבת היא לא בריאה. אלא המטרה היא, כלומר, הסעודה של מוצאי יום כיפור היא הדבר הכי חשוב, זה בוחן איך עבר עליך הצום. זאת אומרת, אם אחרי שעלית לאותן עליות נהדרות בקודש, אתה מסוגל לאכול כראוי, זאת אומרת, בקדושה, זה סימן שזה הצליח, זה המבחן. כלומר, יוצא לפי זה שאין מטרה לצום, אלא המטרה היא לאכול. בסדר? אבל כדי שהאכילה לא יהיה בה שפלות, לא יהיה אחיזה של הטבע, אתה צריך להוכיח לעצמך את היכול שלך להתעלות מעל הטבע. הוכחת את זה. הנה, צמת כל היום. הוכחת את זה. עכשיו בוא תאכל. כן.
אבל אמרנו קודם שהסיף של המפגש של האדם עם האלוהים זה בעולם הזה?
כן. אז זה כתוב מפורש בפרשת ויתחנן, בספר דברים, בפרק ה', פסוק למד א'. מה כתוב שם? ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך, הענן וערפל. ותקריבון אליי כולכם, כל ראשי זקניכם ושופטיכם, ותאמרו אליי. הן הראנו השם אלוהינו, את כבודו ואת גודלו ואת דבריו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי ועתה למה נמות. כלומר, לפני מה שראינו היום מה חשבנו ומה אנחנו חושבים עכשיו. בהתחלה חשבנו שכדי שאלוהים ידבר את האדם המחיר שאדם צריך לשלם זה למות. לכן עד עכשיו רצינו למות כי זה נותן את האפשרות לדבר את אלוהים. אבל היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ועתה למה נמות, כבר אין צורך במוות. המוות הפך להיות מיותר. מובן? כן.
הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר כי לא יראה אדם וחי.
נכון.
משמע שאחרי החשד המפטר, זה יכול דווקא כן לראות את זה.
נכון.
מעלה יותר גדול מאוד.
היותר גדול זה בעולם הזה.
מה?
אבל המעלה היותר גדולה זה בעולם הזה. הרי יש פסוק, אחרי לא יראני אדם וחי, כתוב, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. יש פה סתירה בין שתי פסוקים. במרחק של 10 פסוקים בערך.
זה מוסבר...
אותה שאלה. איך כתוב? ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, אתה שומע אותי? ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. ודיבר, זה לשון עבר או עתיד? אז זה עתיד. וו ההיפוך מהפכת עבר לעתיד, אז ודיבר זה לשון עתיד. כלומר, עתיד השם לדבר עם משה פנים אל פנים. אוקיי? מתי? כאשר ידבר איש אל רעהו. בזמן. כלומר, כאשר, לא כמו ש, אלא בזמן ש. כן? כאשר ידבר איש אל רעהו, כלומר, אתה ואני מדברים, אז עכשיו השם מדבר עם משה פנים אל פנים. כלומר, ההתגלות לא פוסקת. זה עובר דרך העובדה שאתה ואני מדברים עכשיו דברי תורה בינינו, וזה גורם שהשם מדבר עם משה פנים אל פנים.
טוב, אז
אדם
לא
אומר
לי
שמי
אמר שאחי המוות, אדם לא מקבל יותר.
העובדה שהם אמרו, ועתה למה נמות. זאת אומרת, זה החידוש. גם רואים את זה אצל הכהן הגדול ביום הכיפורים. הוא נכנס לבית קודשי הקודשים. זה נפלא. מה אומרת ההלכה? מה עושים לו כשהוא נכנס קודש הקודשים? קושרים לו חבל, חבל ברגל. למה? אז יש אומרים שאם הוא ימות שימשכו אותו. למה להגיע לזה? אלא פשוט, כדי שהוא לא ישכח אותם. כלומר, יש פיתוי, יש איזו תאווה, להישאר דבוק שם. ואנחנו אומרים לו, לא, אתה, שלחנו אותך לשם, לא בשביל ההנאה המיסטית האישית שלך, אלא שלחנו אותך לשם כדי שתביא הערה לנו. לכן, השיא של סדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, זה דווקא כשהוא יוצא. איך אומרים בפיוט? ובכן, מה נהדר? כהן גדול. מתי? בצאתו. כן.
טוב, אז כל השיטה שלנו בעצם יישאר...
זה מעניין אותך כשמדבר על כהן גדול, נכון? כן. מה זאת?
אז העניין בעצם כמה שאתה להישאר כאן, בעולם הזה.
לא, אז להישאר כאן בעולם הזה זה לא יעזור. בגלל שהעולם הזה מכסה את נשמתנו בשפלות ובאטימות. לכן צריך מדי פעם לעשות עליות נהדרות בקודש, כדי להאיר את העולם הזה. זה מה שכתוב, והיה חלום והנה סולם. אם הוא חולם, אז יש סולם. מי הסולם? הוא עצמו. רגע. והנה מלאכי אלוהים עולים. ועולים. ועולים, ועולים, ועולים. לא כתוב ככה, נכון? אני הייתי מבין ככה, שהמלאכי אלוהים עולים ועולים. לא כתוב, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, בתוכו. כלומר, הוא שולח את המלאכי ליבו לעלות, כדי שהם ירדו בו. כן.
אז מה
שאתה אומר,
לפני
כאילו,
פרשת חנוכה הזאת, כולם שני כאילו אנשים היו מעדיפים...
ודאי, ודאי. תשמע, אם היית נותן לנשמה שלי לעשות מה שבראש שלה, היא הייתה יוצאת מפה מהר. ברוך השם, יש לנו דרכים להחזיק אותה פה. כלומר, זה יצר הרע. יצר הרע זה אהבת העולם הזה, זה חשוב מאוד. מי שאין לו יצר הרע, בסכנת נפשות.
רגע, העניין של הפסוק הזה, של הירידה, זה לא ירידה עצמית, זה ירידה של אור אלינו, כלומר, זה כן על סוג של עלייה אישית.
בסדר, אבל זה כלפי מטה. כלומר, אין ביהדות מיסטיקה, יש במקום זה קבלה. מה ההבדל בין מיסטיקה לקבלה? מיסטיקה זה ממטה למעלה, קבלה זה ממעלה למטה.
זה לא
ירידה אישית. זה לא ירידה במדרגה, זה עלייה במדרגה. כן, אז בואו נראה, ונשלח לי נחשובה עליכם. ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק, בנו. מי קרא ליצחק בנו? הכתוב אומר. אבל האם אברהם קרא לו בנו? אדרבה, הוא קרא לו הנער. ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. מה זה יחדיו? ברור, אם הם הלכו, זה יחדיו. מה היחדיו הזה בא לומר? בא לציין התקרבות בין אברהם ליצחק. כלומר, זה סימן שעד עכשיו הם היו דווקא רחוקים זה מזה. כלומר, העולם האידיאלים של אברהם שונה מעולם האידיאלים של יצחק. והוא אומר, ויאמר יצחק אל אברהם, מה? ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי. זה כבד, לא? ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי. שמת לב איך שזה כבד? זה לא עברית. זה אפילו זה עברית קטן. של חולה חדש, שתי חדשות באדמה.
זה כאילו הוא חשב על זה קצת לפני זה.
אבל מה הוא אמר לו? ויאמר זה פועל יוצא, זה לא פועל עומד. לכן כתוב, ויאמר יצחק אל אברהם, אבי. אלא מה? הוא רצה לומר לאברהם שהוא אביו. כלומר, הוא רצה להגיד, אבא, אני מכיר בך כאבי. זה חדש, עד עכשיו לא הכרתי בך כאבי. כי אני עם השקפת עולם שונה לגמרי ממך. כלומר, יצחק, כשהוא מידת הדין, הוא לא מסתדר עם אבא שהוא כולו חסד. הוא לא מבין את העולם ההוא. ופתאום יש פה חידוש. יצחק אומר לאברהם, זה היוזמה של יצחק, הוא אומר לאבא שלו שהוא אביו. כלומר, ויאמר יצחק אל אברהם אביו. כלומר, רצה יצחק לומר לאברהם שאברהם הוא אביו. כן, שהוא מכיר בזה, שהדין שלו יש לו ערך מצד, בתור הופעה של החסד, ולא כמשהו שעומד בפני עצמו. ויאמר, אבי! ויאמר, ככה? הנני, בני! זאת אומרת, לראשונה בחייו, אברהם מכיר ביצחק בתור בנו. חידוש. ויאמר. כן. כן, זאת אומרת שיש איחוד בין המידות. זו הכוונה של ההליכה יחדיו. כן? זאת אומרת, פה נעשה, בתוך האינטימיות של אברהם ויצחק, נעשה משהו חשוב ביותר. ייחוד המידות. דבר שעד עכשיו לא היה. או ייחוד הערכים בשפה שלנו. כן.
לא אפשר להגיד שהמוטו של אברהם זה הבן, והמוטו של יצחק זה האב.
מה זה מוטו? מה אתה מתכוון?
האדון, כדמות סמכותית.
עד עכשיו יצחק לא הכיר בכך. כלומר, עד עכשיו לא מצאנו שבכלל יצחק אומר משהו. אתה יודע, זאת הפעם הראשונה בכלל, בתורה, שיצחק בכלל פותח את הפה. עד עכשיו אפשר לחשוב שהוא אילם.
לא, אני התכוונתי שהדמות האב היא המוטו של מילת הדין.
כן, זה אפשר לומר. כלומר, אני מחויב כלפי מי שנתן לי חיים. נכון. כן. כן, בבקשה, דבר.
אם
אברהם מייצג
את
החסד,
יצחק
קוראים
את הדין.
כן.
אז מה מייצג יעקב? מה הצלע השלישית?
עוד לא הגענו לזה. עוד לא הגענו לזה. אבל דווקא מתוך המפגש הזה, יכול יעקב להיוולד. כן, איך כתוב פסוק? פסוק. בפרק כ"ב אנחנו. בפסוק י"ז. כי ברך ברכך וארבע בית זרעך, כלומר, פה יש בשורה על הולדת יעקב, כי חוכבי השמיים וחרול אשר עשה לשפת הים, ליהיה זרחי שער רבב, יתברו זרע כל גוי הארץ, עקב, אשר שמרת בקולי. כלומר, אפילו רומזים את שמו של יעקב. זאת אומרת, מכאן שיעקב הוא התולדה של המפגש בין אברהם ויצחק. מובא בספרים שיעקב אשתם יושב אוהלים בין אוהל אברהם לאוהל יצחק. הוא בין שני האוהלים. הוא יושב שני אוהלים. איך אפשר לשאת בשני אוהלים?
הוא אוחז גם בזה וגם בזה.
נכון.
יצחק יש לו אולי אפשר
לומר. אז הוא מידת הרחמים. אז לפי זה יעקב הוא מידת הרחמים. כן, אז זה קשה. איך אפשר לאחוז גם בזה וגם בזה? כלומר, איך אפשר לשאת בשני אוהלים בבת אחת? כן, אבל כתוב יושב אוהלים. פשט הכתוב, לא אומר בין. פסוק יושב אוהלים. זאת אומרת, הוא הפך את שניהם לאוהל אחד. אפשר לשים אוהל בתוך אוהל, לא? טוב. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אביו, ויאמר הנה האש והעצים. ויעשה לעולה, שאלה מתממת כזאת. אגב, חסר פה משהו. מה, המאכלת? כן. טוב, בסדר. כן, הוא לא רוצה לדבר על המאכלת. רואים שגם יש לו בעיה עם המאכלת. כן. ויאמר אברהם, אלוהים יראה לו עשה לעולה, בני. וילכו שניהם יחדיו. כלומר, הוא אומר לו, בעצם, מי הולך להישחט? וכן פה החידוש, וילכו שניהם יחדיו, למרות שהוא אמר לו את זה. כן, מה אתה?
אולי, רוצה שאברהם שחיקה של
ידת הדין? זו, אז השאלה היא, זה מעניין, כי בסידורים הספרדים הישנים, מובן שמה הכוונה של המקובלים. כשאומרים עקדת יצחק בבוקר, כל יהודי שאומר עקדת יצחק בבוקר, אז כתוב, ויעקוד את יצחק בנו, אז כתוב בסידורים, יכוון לעקוד את כל המקטרגים והמסטינים על עם ישראל. כל המקטרגים וכל המסטינים על עם ישראל. זאת אומרת, זה הזמן שבו צריך לעקוד את הדין. עכשיו, מה זה לעקוד? השם צריך לשחוט את הדין או לעקוד אותו? זה בדיוק השאלה. אם אתה אומר שצריך לשחוט את הדין, אז אתה רוצה עולם שכולו חסד ללא דין. והשאלה אם זה טוב. כן, ברור שעולם שכולו חסד זה עולם שימאך תחת שפע החיים, וזה עצמו יהרוג אותו. ולכן צריך המעטה. צריך מידת הדין, אבל צריך מידת הדין עם המעטה. כן? לכן אנחנו קושרים גם תפילין, שמת לב, ביד שמאל. כן, כלומר, הימין עוקד את הדין, עוקד את השמאל, כן? אבל הוא לא מבטל אותו.
כן?
לעקוד זה לקשור, כלומר, זה למנוע את התפשטותו, אבל זה לא שחיתה. הוא מונע את ההתפשטות היתרה של הדין. בסדר? ויעבור הוא אל המקום, אשר אמר לו האלוהים, וימשם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו. עכשיו, הכל ברור. וישם אותו על המזבח מעל העצים, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו.
אז הוא
הפנים את הדין? תראה מה שהולך להיות פה. ויקרא אל המלאך השם מן השמיים, ואומר אברהם, אברהם ויאמר הנני, ויאמר אל תשלח אתך אל הנער. מה? חשבתי בנו. אומר, אם אתה שוחט אותו, הוא חוזר להיות נער. אז אל תשחט אותו. מה? כי אז הוא לא יוכל להיות ההמשך שלך.
אבל הוא בדיוק התכוון לעשות את זה.
אבל זה בדיוק משהו, אבל יש פה זה פרדוקסלי. אם תשחט אותו, אז הוא רק הנער. לכן אומר לו, אל תשחט אותו. וזה מה שאומר לו. ואל תעשה לו, כי אתה ידעתי כראה אלוהים אתה, ולא חסכת את בינך, את יחידך ממני. אבל
הוא בא לשחוט אותו בבן שלו.
לא. בדרך אל העקדה. אבל ברגע שהוא מתכוון ברצינות לשחוט, אז הוא כבר לא יהיה בנו. לכן אומר לו, אל תשחט, כי אז אם תשחט, הוא יהיה רק הנער. טוב, צריך להמשיך את זה, את זה נעשה בעזרת השם בשנה הבאה. להתראות בשנה הבאה. מה?